אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
שבעה ימים בדיוק לפני הבחירות, ואחרי שעורר סערה עם דבריו על החרדים, הגיע יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לאופן ויינט והשיב לשאלות שלכם הגולשים. בפרק מיוחד של הכותרת, אתם מוזמנים להאזין לשיחה המלאה, כפי שהוא עברה בשידור חי ב-16 במרץ. שלום לכם, ערב טוב, שבוע לפני הבחירות אנחנו ממשיכים במסורת שלנו, מפגש שעתי בין שעה עם ראשי המפלגות לשאלות ותשובות שאתם רוצים לדעת, לא רק אנחנו, אנחנו עושים את זה תמיד, מדי הבחירות, מדי בוקר, מדי ערב, והערב נמצא איתנו יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שלום לך אדוני.
ערב טוב.
טוב, הישורת האחרונה של הקמפיין, שבוע לפני הבחירות.
גן עדן.
גן עדן, תמיד יהיה גן עדן, לא מש... גם אם בגנו.
על השבוע האחרון, ספירה לאחור, זהו.
איך התחושות, איך הקמפיין?
מצוין. אין תלונות.
אין תלונות. מה, איך האינדיקציות בשטח לפני שממש נתחיל בשאלות?
תראי, בשטח זה יותר מדי טוב, אז אני מקווה שאני לא משלה את עצמי, אבל השטח נראה יותר מדי טוב.
טוב, אתה מוכן לשאלות שלנו? כי אנחנו הולכים ישר ולעניין, לא תמיד נשאל אותך מה שלומך. טוב, שאלה ראשונה של גרי, למה לא הוצאת התנצלות מפורשת על המריצה והמזבלה?
תראה, מה שבאמת מקפיץ אותי זאת הצביעות. הצביעות של התקשורת הישראלית, הצביעות של הפוליטיקאים הישראלים. חודש שלם, אנחנו תחת הסתה פרועה, באמת השמצות שלוחות רסן, אני רואה את ההתבטאות של חבר כנסת פינדרוס, אותה חיילת שעוברת גיור, שהיא גויה, שיקסה, והחתן שלה מסכן, ואבא שלו יצטרך לשבת שבוע ימים. אני רואה את כל הסרטון הזה עם הכלבים, של אותם יהודים כלבים. אני לא שומע שום תגובה מאף אחד. ראש ממשלה לא מוצא לנכון להעיר מילה אחת. שר הביטחון שותק מודק. אני לא אומר, כבר לא מספר מה מופיע בעיתונות חרדית, כולל היום. כל הרוסים, גויים, שיקורים, קומוניסטים הולכים לכנסייה, אצלם זה קומוניסטים וכנסייה זה ביחד.
אז אני אשאל אותך ככה, מר ליברמן.
אז אני לא שומע מילה אחת.
אוקיי, זה מובן, אבל זה בורח לך...
למה זה מובן?
לא, זה מובן שזה מרגיז. אז השאלה היא...
זה מרתיח.
אם ההתבטאות הזאת בורחת לך מאמוציות.
תקשיבי, זה פשוט מרתיח. כשחוזרים על זה פעם אחרי פעם, אז צריך פעם אחת לענות, אני לא נותן לחי השנייה. ביהדות לא נוהגים לתת לחי השנייה.
אז אתה לא מתחרט בכלל על האמירה הזאת, על הסגנון?
אני עם משהו שמרתיח אותי, עוד פעם, זה הצביעות כולל היום. אני מציע לכולם לעבור היום. כל מה שהיה בעיתונות חרדית היום, גם בכתובה וגם בכל אתרי אינטרנט שלהם. ואחרי כל המבול הזה, הדבר היחידי ששואלים, האם אתה לא מצטער? לא. אני חושב שמי שצריך להצטער, כל אלו ששתקו כמו דגים, כשיש השתלחות בחיילת, כשיש אותו סרטון עם הכלבים, וגם היום, אגב, הוציא עוד שם סרטון עם הכלב.
אבל בוא נאמר את האמת, חבר הכנסת ליברמן, זה לא דבר חדש, ולכן שואל אורן, לא אנחנו שואלים.
מה זה חדש? אני מעולם לא שמעתי התבטאות כזאת נגד חיילת שעוברת גיור בצהל שהוא כפוך.
אבל אני אשאל אותך ככה, למה ישבת, אורן שואל, לא אני, אני המתווכת שלו, למה ישבת עם חרדים בעבר? עד לפני שנים ספורות, ועכשיו...
תראי, אין מישהו שצבר יותר שעות ממני עם כל ההנהגה החרדית, עם הרבנים ועם ההנהגה הפוליטית. וניסינו באמת ובתמים לעשות מאמץ להגיע איתם להסכמות ולהידברות. אי אפשר. בסוף הם כל הזמן מרמים, משקרים. אני אתן לך רק כמה דוגמאות, גם לשואל. תראי, היה סיכום על מתווה הכותל. שמי שהביא אותו זה לא ישראל ביתנו, זה אביחי מנדלבליט, איש שחובש כיפה שחורה, ונתן שרנסקי. מאשרים בממשלה, מאשרת את המתווה הכותל. לא עובר חודש. החרדים מתחרטים, פתאום בישיבת ממשלה, בלי להודיע מראש, בלי שזה מופיע על סדר היום, נתניהו מביא את זה ומבטל. אותו דבר חוק גיוס בני ישיבות, היה סיכום ברור, חוק עובר בקריאה הראשונה ואחר כך הם מתרפדים אותו. אותו דבר עם דוח ניסים, כבר הסכמנו שיהיה ניסים שהוא יפסוק בנושא גיור, הוא מביא דוח ניסים, אומר ליצמן, אני מסכים.
אבל כל זה נחת עליך בהפתעה אחרי עשרות שנים?
תראי, זה אחרי עשרות שנים, זה מצטבר ומצטבר, ותמיד יש קשית ששוברת גב הגמל.
הקשית אולי זה סכסוך אישי עם אריה דרעי.
לא היה שום סכסוך, זה היה לפני כל הסכסוכים, זה לא קשור לסכסוך אישי. אבל גם בנושא האחרון, גם כשניהלנו מסע ומתן כבר קואליציוני, אחרי בחירות ראשונות והשניות, אמרתי, תביאו דוח ניסים, אתם מתחייבים, למשל, על הנושא של הגיור על ידי כל רבני ערים. אתם משהו מוכנים לתת, אתם מוכנים לתת ניסויים וגירושים אזרחים, כלום, נאדה. אז
טוב, אני מניחה שעוד נחזור הזה, נחזור לסוגיות הדת והיחסים שלך עם המפלגות החרדיות, אבל טל שואל, ואני מניחה שגם על זה יצופו הרבה מאוד שאלות בפלטפורמות שלנו, לאן נעלם, מר ליברמן, עונש מוות למחבלים?
תקשיבי, מה שכרגע חייבים להתמקד זה שיקום הכלכלה והקורונה. יש הרבה עניינים, כולל נושא מסע ומתן.
אני יושבת כאן עם נפתלי בנט ולא שמתי לב, התבלבלתי.
לא. אנחנו היינו הראשונים שאמרנו, גם כשפרצה הקורונה ונפתלי בנט היה שר הביטחון, דבר ראשון שאמרתי, תעבירו כל הטיפול בקורונה למערכת ביטחון. רק לה יש את כל הכלים. גם פיקוד העורף, גם חיל רפואה, גם מנהר, מנהל הרכש, תעבירו הכל לשם. אני אגיד לך את יורה מזאת. אני הייתי שר הביטחון פברואר 2018, הוצאנו חוברת, שהיא חוברת לא מסווגת, התמודדות עם המגיפה, בפברואר 2018, ושם הכל זה נקרא נחשול בריא.
אז זה לא נקרא איך לנצח מגפה? אז שוב נפתלי בנט. פשוט,
לא, זה 2018, אני שר הביטחון, הוצאנו חוברת, יצא נחשול בריא, מופיעה,
אבל בוא בכל זאת תנסה לענות על השאלה הזאת, כי בשלב מסוים אנחנו רוצים להאמין, הקורונה באמת יהיה מאחורינו, זה כבר לא באג'נדה?
לא, קורונה תישאר קורונה כלכלית וגם רפורמה במערכת הבריאות.
אבל ישראל עדיין מדינה שמוקפת מה שנקרא אויבים, גם אויבים לפעמים מבית, מה עם עונש מוות למחבלים?
אין ספק שאנחנו מוקפים אויבים, אני חושב שגם פה נתניהו מביא אותנו לאבדון, כי אני ראיתי אתמול, זאת הייתה השפלה הלאומית. הוא קובע כנס ראש ממשלת ישראל באשקלון, כבר כל האנשים נכנסים בפנים, ואיום ג'אד איסלאמי בוא בורך.
לא, אני מניחה ששמעת את הרעיון שלו כאן אצלנו, הוא אמר שהייתה שיחה מדינית, הוא יצא מהאוטו, דיבר 45 דקות, ושום איום לא ירתיע אותו.
ואת באמת מאמינה לזה.
לאיזו סיבה, רגע, באמת, אני צופה מהצד ביחד עם הגולשים שלנו, חבר הכנסת ליברמן, למה שאני אאמין לך ולא לראש הממשלה, שכבר יצא בעבר בחודשים האחרונים לשיחות?
תקשיבי, מה שהיה ברור, שברגע ששודר הסרטון האיום של ג'יהאד האסלאמי, באותו רגע פתאום נולדה השיחה המדינית. לא דקה אחת לפני זה. זה בדיוק כמו אותו ראש הממשלה, שהוא פתאום מחליט להעביר בלי דיון בקבינט 1,000 מנות חיסון לחמאס לרצועת עזה. ואני שואל אותך, מה דעתך, לאן הלכו 1,000 מנות חיסון למסכנים במחנה פליטים נוסירת ולראשי חמאס? אז הוא גם מחסן ראשי חמאס, גם מעביר להם 30 מיליון דולר בחודש, וגם כשמופיע סרטון של ג'יהאד איסלאמי, אז הוא בורח. ופשוט השפלה לאומית.
טוב, עוד מעט יהיו הרבה שאלות לחמאס. הנה, חיליק שואל, ומיד נראה את השאלה שלנו. לפי השעון שלך, איפה השעון שלך? באמת, כמה זמן עוד נשאר לאיסמעיל הנייה?
תראי, שאלה מצוינת. בתקופתי, כשר הביטחון, אני רוצה להזכיר לך, אני נכנסתי בעיצומה של אינטיפאדת יחידים, אינטיפאדת סכינים. חודשיים אחרי כניסתי, שכחו שהייתה אינטיפאדת יחידים. יתרה מזאת, בתקופתי חיסלנו 17 מנהרות טרור התקפיות וסיכלנו מעל 250 מחבלים. בנושא ראשי ארגוני הטרור, במקום ללכת איתי, נתניהו עשה הכל כדי לסכל את שר הביטחון שלו. כל הזמן תחכים בקבינט, כמו שחלק מהדברים הגיעו גם לידיעת הציבור. אני מוציא צו הריסה לאותה התנחלות פלסטינית בלתי חוקית חאן אל-אחמר, ו-24 שעות לפני פינוי, הוא מוציא בכתב, אמרתי, תן להוראה כתובה, אני לא אקבל בעל פה, שאתה מבטל את הפינוי של חאן אל-אחמר. אותו דבר בנושא הספקת דלק לרצועת עזה וכך הלאה.
אז אתה אומר, זה אך ורק כי היית בסך הכל שר הביטחון אצל נתניהו, אם תהיה שר ביטחון, ממשלה אחרת, יכול להיות שאני צריך לחזור להסתתר.
אני נכנסתי עם אג'נדה ברורה, סיכמתי עם נתניהו, תראה מזאת, יש לי איתו הסכם קואליציוני חתום, איפה כתוב, מיגור שלטון החמאס ברצועת עזה. נתניהו עשה הכל כדי לסכל את שר הביטחון שלו, ולא את ראשי החמאס.
אגב, שתדע, אומרים לי עכשיו באוזנייה, כן, יש לי אוזנייה, שמבחינת רייטינג אתה מנצח את כל ראשי המפלגות שהיו כאן לפניך. זה מדד יותר טוב אולי מהסקרים? כי אתה יודע, יש כל מיני טענות שהשטח טוען אביגדור ליברמן הפתעת הבחירות.
תראי, אני חושב שהנושא של הסקרים הפך למין נשק פסיכולוגי. אני חושב שזה לא משקף את המצב האמיתי, כי כל הסקרים הם אינטרנטיים. אני יודע שחמותי וחמי הם לא יודעים מה זה אינטרנט, כל החברים שלהם לא יודעים מה זה אינטרנט. יש קבוצות אוכלוסייה גדולות שהם פשוט...
בקיצור, לא ישראל ביתנו, זה השס החדשה, לא יודעים איך לזכור אתכם.
אנחנו יודעים תמיד, כל מה שנתנים לנו בסקרים זה תמיד עוד פלוס שני מנדטים.
אוקיי, טוב, נו, זה השס החדשה, כמו שאמרנו. כן. טוב, ממשיכים הלאה, שוב, אנחנו נחזור לחמאס ונחזור לשאלות אחרות, אבל עכשיו, שאלה שמגיעה לנו מבריין, האם אתה מתחייב, אדוני, שלא תשב בממשלה שבקווי היסוד שלה לא יהיו ניסויים גאים?
תקשיבו, אנחנו, ואני אומר לך ואני אומר לכל הצופים, אף פעם אל תאמינו לפוליטיקאים, בטח לא לפוליטיקאים לפני בחירות. תסתכלו על הרקורד. גם כשניהלנו מסע ומתן קואליציוני, כולל אחרון, הוצאנו פשוט בכתובים, זה מופיע באתר אינטרנט של מפלגה, דף פייסבוק שלי, תנאי סף לכניסת ישראל ביתנו לממשלה. לא עכשיו, לפני כל הבחירות הקודמות, ושם מופיע נישואים
כן.
וגירושים
אבל
אזרחיים.
אבל תראה, אתה יודע, מצעים זה דבר מאוד מורכב.
לא, זה לא מצעים, זה נייר שהוצאנו
כאן. אז נייר עמדה, השאלה היא, אנחנו יודעים שלכל מפלגה של הבחירות שלה...
אני אומר לך, אנחנו
שלה...
לא ניכנס ללא נישואים אזרחיים. מלאים נישואים אזרחיים וגירושים.
יש בכלל קונסטלציה שאתה רואה ב-2021 של ממשלה כזאת?
תקשיב.
או שנידונתם לשבת באופוזיציה?
קודם כל, גם יאיר לפיד התחייב, אמנם שמעתי היום שפתאום הוא מגמגם, החרדים הם גם אחים. אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה עם ש"ס ויהדות התורה, נקודה. יש לנו שני יעדים שקבענו לעצמנו בבחירות האלו. לשלוח את נתניהו הביתה, וש"ס ויהדות התורה לאופוזיציה.
טוב, אנחנו נבחן את זה. אמרת שאסור להאמין להתחייבויות לפני הבחירות, אנחנו נראה את זה.
תסתכלו על הרקורד אחורה.
יש לנו שאלה מרינה, אתה יודע, כולם מבינים עכשיו בפוליטיקה, אז שאלות הגולשים הן כבר שאלות מרענים מנוסים לכל דבר. שואלת אותנו רינה, האם אתה ויאיר לפיד מתואמים?
אין שום תאום, אין לי שום התחייבות. אמרתי בצורה ברורה. צריך לשלוח נתניהו הביתה, וצריך לשלוח את ש"ס ויהדות התורה לאופוזיציה. מבחינתי, כל אחד מארבעת המפלגות שחתמנו הסכם עודפים, כל מי שמביא מרב המנדטים הוא מועמד להרכבת ממשלה. אם רוצים טובת מדינת ישראל, צריך לוותר על האגו, צריך לוותר על כל האמביציות. ולהתעלות מכל...
אתה מאמין שהם מסוגלים, האנשים האלה, שאנחנו שומעים אותם ברעיונות לוותר על האגו שלהם?
תקשיבי, אני מאוד מקווה שזה רק רטוריקה לפני הבחירות, ושיום אחרי הבחירות, מה שינחה אותם זה טובת מדינת ישראל.
אז הוא מאמין, אתה מכיר אותם חלקם עשרות שנים, אם לא את כולם.
אני מכיר את כולם עשרות שנים, ואני חוזר ואומר, מי ש... לא ידע להתעלות מעל האגו שלו ויגרור את מדינת ישראל למערכת בחירות חמישית, יימחק אחרי הבחירות.
טוב, דיברנו קודם על רייטינג, בוא נדבר על סקרים. הערב, אם אני לא טועה, בשתיים מהמהדורות יש סקרים, אז אנחנו רוצים לעדכן אותך עכשיו שבכאן 11 אתם מקבלים 8 מנדטים. מה אתה חושב על הנתון הזה?
תקשיבי, אני לא מתייחס לסקרים. אני לא פועל למען הסקרים, אני לא פועל למען התפקיד. לא רציתי לקבל תפקיד, יכולתי גם עם 5 מנדטים להיות שוב שר הביטחון ושר החוץ, ויכולתי אחרי בחירות שניות ושלישיות להיות ממלא מקום ראש ממשלה, זה לא מעניין אותי. מה שצריך להטריד אותנו זה אובדן משילות. זה מדינת הלכה שרוצים להקים לנו. אנחנו נהיה פה עוד מעט דומים לאיראן יותר מאשר מדינה ציונית וליברלית. כשאני שומע את סמוטריץ' שהוא רוצה להחזיר אותנו למשפט התורה ולימי דוד המלך ושאול המלך, כשאני שומע את בן גביר, שדבר ראשון הוא מגיש חוק צרפתי, ותנסי לדמיין ממשלה, סמוטריץ', בן גביר, דרעי, ליצמן.
תמיד מלחיצים אותנו, ובסוף, הנה, מדינת ישראל לא כל כך שינתה פניה בשנים
האלה. היא שינתה בצורה דרמטית, על מה את מדברת?
אני לא יודעת, אתה יודע, דיברתי אתמול עם ניצן הורוביץ ממש כאן, וגם הוא מכר בעצם את אותה סחורה, ואז אמרתי לו, אי שם, אני זוכרת שלפני 30 שנה, לפני 20 שנה, הכל היה סגור בשבת, תחבורה ציבורית בשבת, בטח לא הייתה.
לא, 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 בואי נסתכל מה קורה בגליל. קמה לנו שם מדינת פשע בתוך מדינה. אין כמעט שבוע שלא הורגים, לא רוצחים, הכל שם תחת שלטון של כל מיני כנופיות.
דווקא בצפון אומרים לנו שהמצב מאוד השתפר מאז שלטון. כן,
מאז מה את מדברת? תסתכלי כמה, רק מתחילת השנה, כמה אנשים נרצחו שם במגזר הערבי. תסתכלי מה קורה בדרום.
מה אביגדור ליברמן יעשה בנידון?
סליחה, מה קורה אצל הבדואים בדרום? שהמדינת פשע, סמים, פרוטקשן, הברחות. תסתכלי מה קורה בחרדים.
לא, אז הסתכלתי, אבל מה אתה עושה? נניח, העלית כאן סוגיה מאוד חשובה. סוגיית הנגב וגם מה שקורה בצפון.
תראי, מה שצריך לעשות בנגב דבר אחד, ואני אומר לך, אני עברתי שיחה שאני באמת עד היום ככה, אחד השיחות הקשות, התקשר אליי אבא של אותה ילדה, שאני יודע, בת 10 שנאנסה שם על ידי בדם, התקשר, פגשתי אותו, ושיחה שכנראה קשה יהיה לשכוח אותה, ואני אומר לך מה שצריך. זה יחידה מיוחדת של כוח מובחר של מג"ב, סדר גודל של 4 גדודים שיטפלו רק בסוגיה. צריך להקים בית משפט מיוחד לנושא של הפשיעה החמורה בנגב, וגם צריך לשנות חקיקה. אנחנו ביקשנו תיק ביטחון פנים. אני מקווה שאלי אבידר יהיה שר לביטחון פנים.
אבל עכשיו שרק ליברמן יודע לדבר ערבית.
אני חושב שאלי אבידר הערבית שלו הכי טובה במדינת ישראל. מדי ערבית, מסרית, אסלית, אטנטית, כמו שצריך. הוא לא צריך ללמד אותו ערבית, הוא יכול ללמד את כולם ערבית.
טוב, אגב, אלי אבידר, הסוגיה היותר מעניינת, לפחות בזמן האחרון, בקשר לאלי אבידר, זאת העובדה שהוא לא רק שלא התחסן, גם די התנגד לחיסונים.
תקשיבי, בנושא החיסונים, כל נושא של הבריאות, אין פה משמעת פוליטית, אין משמעת סיעתית. אני התחסנתי פעמיים, אני קורא לכולם להתחסן. כל עשייה, כולם התחסנו. אלי אבידר אמר, תקשיב, אני מאמין ביוגה, אני מאמין במדיטציה, בטבעונות, בספורט. אני חושב שזה זכותו. אני לא הולך לכפות בנושא רפואי, גם בנושא חיסונים. אין פה כפייה. אני מתנגד לכפייה דתית, גם לכפייה בנושא
הזה. אני אשאל אותך, ואני מניחה שזה גם הרבה מאוד גולשים ירצו לשאול את השאלה הזאת, בתור מי, נכון, ישראל ביתנו מזמן, לא מפלגה רק של המצביעי המגזר שעלו מברית המועצות, אבל אנחנו יודעים ששם יש ממש קינים של מתנגדי חיסונים.
אני ראיתי סקר, אני כבר לא זוכר, או בעיתון שלך או בעיתון אחר, שהסתכלו מספר אחוז המתחסנים בין קרב כל תומכי המפלגות. הכי הרבה מתחסנים בקרב תומכי ישראל ביתנו. נקודה. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו מגזר, אנחנו מייצגים את כל המגזר של הכי מקופחים ומדוקאים במדינת ישראל, כל המגזר החילוני, אותו מיעוט של 44.
מדוקאים מקופחים, עד עכשיו זה השעה, מעניין.
אני חושב שאותם באמת החילונים שמשרתים בצהל, עושים מילואים, עובדים ומשלמים מיסים, הם בסופו של דבר פשוט יוצאים פראייר.
אוקיי, טוב, חוזרים לשאלות הגולשים שלנו, וכמובן אתם עדיין מוזמנים לשלוח לנו שאלות בפייסבוק, טלגרם וכולי, ואינסטגרם. טוב, שואל ידידיה, והזכרת את השם הזה קודם, מה דעתך על איתמר בן גביר?
תקשיבי, אני לא נותן ערכות וציונים לכל המתחרים הפוליטיים. כולם מכירים את כל ההתבטאויות של בן גביר, את כל העמדות שלו, כולל אתמול בכנס בירושלים, שאלף, הוא פתאום התחיל להכשיר את מנסור עבאס, כי זה ברית טבעית, יש מפלגה פונדמנטליסטית מצד אחד, מפלגה איסלאמיסטית, ומצד שני מפלגה פונדמנטליסטית לא פחות של סמוטריץ' ובן גביר, והוא כבר אמר שאפשר להסתמך על ה...
לא, אז הוא אמר, הוא לא ראש הממשלה.
זה שהוא אומר, הוא לא אומר את זה סתם. כמו שהוא לא אומר סתם, שהוא הולך להגיש חוק צרפתי כדי להגן על נתניהו, כמו שאתמול אמר בקולו סמוטריץ' שצריך להגן על נתניהו וצריך פסקת ההתגברות וחוק הצרפתי.
אוקיי, רק בהערת ביניים, שוב נתייחס לרעיון מוקדם יותר כאן של ראש הממשלה נתניהו, שאמר, אני לא אקים ממשלה בתמיכה של מנסור עבאס, רע"מ. טוב,
זה כמו שהוא אמר, את זוכרת, הוא אמר, אני דבר ראשון מכיל ריבונות ישראלית על בקעת הירדן ועל כל ההתיישבות ביהודה ושומרון.
אז אתה לא מאמין לו.
כשאני הגשתי עודד פורר מטעם ישראל ביתנו, הגיש חוק החלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן, מי שהצביעו נגד והכשילו אותו, זה נתניהו עם כל הליכוד, יחד עם רשימה משותפת.
אתה לא מאמין לראש הממשלה בהקשר הזה?
לאף מילה.
ראש הממשלה, נתניהו, מהליכוד, בן אדם שראש ממשלה ברצף כבר כמעט 12 שנה, וראש ממשלה יותר, יקים ממשלה בתמיכה מבחוץ של רע"מ?
הוא כבר עשה פה, הוא מינה את מבקר מדינה, הוא העביר את היושב ראש כנסת, תמיד כשהוא רוצה הצבעה בתוכה, אז הוא מסכם איתם תמורת תשלום נאה שהם יוצאים ממליאת הכנסת. כבר צילמו כשהייתה הצבעה על כל מיני סעיפי תקציב, אז הם חיכו שם בחניית כנסת בתוך המכוניות שההצבעה תסתיים.
רגע, שנייה, ראש הממשלה, טוב, אתה יודע מה, נחזור לנושא הזה בהמשך, תראי, יש קונסטלציות פוליטיות מעניינות, אבל יש הרבה שאלות של הכל.
לגבי המינות של ראש הממשלה, את זוכרת, יום לפני בחירות, אצל רינה מצליח, בפגוש התיינות, מופיע ראש ממשלה נתניהו, ורינה שואל אותו, האם דיברת עם רב גיא חבורה? אז בהקשר שהוא אומר, מה פתאום, מעולם לא דיברתי. למחרת היום, ביום ראשון, משמיעים את הקלטת שיחה שלו עם אותו גיא חבורה, שואלים, אז מה אתה אומר על זה? אומר, זה לא חשוב.
טוב, זה לא חשוב, טוב, יש הרבה דברים מעניינים בפרשה הזאת, גם היום התפרסם פולו-אפ די מעניין בהקשרים האלה, אבל הגולשים שלנו רוצים לדעת עוד דברים. ושואלת ברית, האם תמליץ על יאיר לפיד? כולנו שואלים האמת.
אמרתי, לא חשוב מי ראש ממשלה, חשוב שנתניהו ילך הביתה, וש"ס ויהדות התורה ישבו באופוזיציה. כל אחד מארבע מפלגות, כל מי שיביא מרב המנדטים,
כולל אתם, אתם לא בכיס של יאיר לפיד.
אם אני אביא יותר מנדטים מיאיר לפיד, אז אני אדרוש ממנו לתמוך בי. אבל אם הוא יביא, אין לי שום בעיה.
בקיצור, אם יאיר לפיד מביא את מרב המנדטים מהמפלגות שהן לא ביבי...
מארבעת המפלגות שחתמו הסכם עודפים, קרי ישראל ביתנו, יש עתיד, התקווה החדשה וימינה. כל אחד מארבע ראשי מפלגות, מי שיביא מרב המנדטים, הוא יהיה מבחינתי.
תהיה מוכן לתמוך בגורם אחר, נניח בגדעון סער, אם זה באמת ימנע מאיתנו ללכת לבחירות חמישיות?
תקשיבי, אמרתי בצורה ברורה. מי שיביא מרב המנדט, אם הוא יהיה מומלץ.
ואם גדעון סער לא ייקח חלק ב... אתה יודע, בשיטה הזאת?
בסדר, זה בעיה של...
אז בחירות חמישיות?
אני חושב שמי שיגרור אותנו לבחירות חמישיות, יימחק.
טוב, שאלה הבאה, ויש לנו גם שאלות קצת פחות רציניות. שואל מרק, מה תגובתך על התביעה שהגישה ניקול ריידמן? כולנו, אני חושבת, מכירים את הפרטים.
שאלה הבאה.
למה שאלה הבאה? התייחסת לזה בכיף,
שאלה הבאה לא מעניין כרגע.
למה זה לא מעניין?
כי אותי מעניין קודם כל מעל 6,000 מתים שיש לנו מקורונה, ומי נושא באחריות. ולמה אצלנו יש מעל 6,000 מתים, וכשאני מסתכל על מדינה כמו אוסטרליה, שהיא 25.5 מיליון איש, אנחנו רק 9.5.
אבל אוסטרליה היא באמת אי, זה קונסטלציה אחרת, עונות שנה אחרות.
יש פחות מ-1,000 מתים. כשאני לוקח מדינה כמו דרום קוריאה, 51 מיליון איש, שם יש 1,700 מתים.
טוב, אפשר להתווכח על זה הרבה, כי אנחנו, אתה יודע, קפריסין, אוסטרליה וכולי, זה באמת אם. טוב, שואל יעקב, איזה תיק תרצה לקבל?
אמרתי, אני רוצה תיק האוצר. אני חושב שהאתגר הגדול שלנו זה שיקום הכלכלת ישראל. אנחנו עם גירעון 12%. 160-170 מיליון שקל, מיליארד שקל הלוואות.
אז תנסה לפרוט לנו את זה קצת יותר, כי באמת הגולשים שואלים, נניח בין תציג את תוכנית סינגפור, מה התוכנית שלך?
אנחנו פרסנו, היא מופיעה, גם מופיעה אצלכם.
אני לא יודעת עיקרי הדברים.
תראי, הדבר הכי חשוב זה, א', לייצר צמיחה, כי מה זה צמיחה? היום תקציב המדינה נניח 100 מיליארד יורו. כל אחד רוצה לקחת חתיכה יותר גדולה, אחת לביטחון, שני לרווחה, שלישי לחינוך, רביעי לבריאות. השאלה איך אתה הופך תקציב של 100 מיליארד יורו ל-150 מיליארד יורו. זאת הצמיחה, להגדיל את ההוגה. זה אפשר רק בהתנאה של הפרויקטים בתחום התשתיות. צריך לפחות 50 פרויקטים גדולים בתחום התשתיות לסמן. מאיפה אתה מממן? הרי אין כסף בקופה. מישהו צריך לממן את זה.
תראה, ראש הממשלה אומר, אני מעכשיו היום אובססיבי לכלכלה, הבאתי כבר 40 מיליון דולר, ועכשיו אני אביא עוד הרבה יותר, אני יושב בראש הקבינט הכלכלי, ביבי לא גאון כלכלי?
תראי, הוא קודם כל אובססיבי לדבר אחד, להישרדות האישית שלו, המשפטית והפוליטית. כל השאר לא מעניין אותו, ולכן אני רוצה לחזור לכלכלה. הכסף הזה צריך להביא מהשוק הפרטי, מהמוסדות, מוסדים, ללכת בשיטת BOT, כלומר שוק הפרטי משקיע באותם פרויקטים, מדינה מתחייבת לקנות את זה במשך 30 שנה, ויש לך, יש לך פה תור של המשקיעים. דבר שני, צריך לקצץ בצורה דרמטית בקצבאות הילדים, מאחרי ילד חמישי אין שום סיבה לשלם קצבת ילדים, כי כיום אנחנו רק מעודדים בטלה וילודה, אצל בדם, אצל חרדים.
אתה מתגעגע לביבי של 2003.
וצריך לקצץ ולבטל את המושג הזה, תורתם אמנותם. היום 140 אלף אברכים, בעיקר חבר'ה צעירים בגילאים בין 18 ל-38, יושבים בכוללים, מעולם לא שירתו בצבא, מעולם לא עבדו, לא מתכוונים לעבוד, הם לא מוגבלים בזמן, עד גיל פנסיה יכולים לשבת בכוללים, לקבל קצבה.
טוב, זה מוביל אותי, הישר לשאלה הבאה שלכם, של אחד הגולשים שלנו, שואל נמרוד, ממשלה, בלי ביבי, אבל עם חרדים, האם תיכנס אליה?
אין שום סיכוי, אמרתי. גם אם משיח נוחת פה מחר, אנחנו לא נכנסים לשום ממשלה עם חרדים.
מה, תעדיפו לשבת באופוזיציה, שתהיה ממשלה של 4 שנים, אולי אפילו של שר, של בנט, החרדים, העבודה, לפיד.
אני לא נולדתי שר הביטחון, ולא שר האוצר, ולא שר החוץ. ויש משנה סדורה, וחייבים להיות קווים אדומים. פוליטיקה זה אומנות האפשרית, אבל חייבים להיות קווים אדומים. פוליטיקאים שאין להם קווים אדומים, זה אנשים הכי מסוכנים. אמרנו, אצלנו מילה זה מילה, עמדנו בזה כבר 3 פעמים, 3 סבבים, אנחנו לא מתכוונים לבטל.
ואולי בישראל, שלפחות 20 השנים האחרונות, אין דבר כזה ממשלה בלי חרדים, כי גם אם יש, כמו שהייתה ב-2013, זה מחזיק ממש קצת זמן, ואחר כך כל הריאקציות הן הרבה יותר, אתה יודע, חיוביות כלפי המפלגות החרדיות מאשר קודם.
אלכס, באמת אומר לך, במה מילושן, נכגדה, אף פעם אנחנו אמרנו, לא נשב איתם, לא מתכוונים לשבת איתם, אני חושב שהם צריכים להתייבש לפחות 2 קדנציות באופוזיציה, כדי להפוך חזרה מדינה ציונית וליברלית. הרי אמרתי לך פעם, אני לא יודע כמה מהגולשים, כולם שמעו על ספר שנקרא מדינת היהודים. אני לא יודע כמה קראו את הספר הזה, אבל אז כבר בסוף מאה ה-19, כותב חוזה המדינה הרצל, הוא כבר ראה את הנולד. והוא בשפה מאוד ארכאית, הוא כותב, אנחנו ננהל מדינת היהודים בחוכמות ובמדע, ואם כהני דת שלנו ינסו להתערב, נדע לקלוע אותם בבית מקדשי האל.
תשמע,
זה מה שצריך
להיות. אבל אם, חברך משכבר הימים, אריה דרעי, יגיע לך אחרי הבחירות ויגיד, תשמע, די, נו, אביגדור, כמו בימים ההם, בוא נדבר, בוא נתפשר, גם מדע, גם דת, נשב בממשלה ביחד.
אני מוכן לדבר, אני לא מוכן לשבת באותה ממשלה ביחד, נקודה.
לא תהיה התגמשות.
לא, זה, אמרנו, אנחנו
אגב,
לא צריכים...
אגב, אתה מאמין שהחרדים בלוק עם נתניהו?
הם חתמו איתו גם עכשיו?
לא, אבל כפוליטיקאי שמכיר את דרעי טוב.
תראי, דרעי אולי היה רצה לברוח מנתניהו, אבל הוא לא מסוגל, כי מצביעי ש"ס תומכים בנתניהו יותר מאשר מצביעי ליכוד תומכים בנתניהו. אז הוא כלו שם.
כן, נדמה לי שאת זה אנחנו מבינים. טוב, אנחנו חצי שעה לתוך האיבנט הזה. מה התחושות? איך עד עכשיו? איך הגולשים
מצוין,
שלנו?
מצוין.
יותר טוב ממראיינים, לדעתי.
לדעתי, הם כולם ראויים להיות פרשנים בערוצי טלוויזיה.
וככה אין לך ברירה אלא לענות. טוב, יש לנו גם שאלות כיפיות ככה. מה הסרט האהוב עליך, אמר ליברמן, אם יש לך זמן לצפות בסרטים?
תראה, אני כרגע רואה סרט מדהים, צרפתי דווקא, נקרא לבירו. מאוד ממליץ, מאוד מתרשם. זה
מה זה כרגע? כמה זמן אתה רואה אותו?
לא, זה 10 פרקים.
זה סדרה.
זה סדרה, 5 עונות.
תעשה לנו קצת סדר, על מה זה?
אני ממליץ.
קצת ספוילרים?
לא צריך ספוילר, אבל באמת רואה ונהנה.
אוהב צרפתית.
לא, זה פעם, אני דווקא לא חובב גדול של קולנוע צרפתי, במקרה הזה יוצא מן הכלל.
איפה רואים את זה? בנטפליקס? לא יודעת, תמליץ משהו לגולשים שלנו, הם רוצים גם...
לא יודע איפה מצאו, יש לי שכן, חבר שלי שכן, אז הוא מצא, כשיש זמן ואין כדורגל ואין טניס, אז מדי פעם...
טוב, שיחקנו טניס, ראינו סרטים, הגיע הזמן לחזור לחיים עצמם שלך. שואלת עינת, מי השותפים שלך להרכבת הממשלה?
כל המפלגות ציוניות וליברליות, אמרתי את זה, אני חושב שהוויכוח אמיתי כרגע, זה האם אנחנו נהיה מדינת הלכה, או נשמור על ישראל כמדינה ציונית וליברלית. זה
מתי אביגדור ליברמן, שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, התחיל לתעדף את מרץ על פני ש"ס?
תקשיבי, כרגע אין נושא מדיני על הפרק, אין עניין פלסטיני.
זה לא מה שניצן הורוביץ טען אתמול.
שנייה, גם ש"ס, אני רוצה רק להזכיר, ש"ס בהצבעה על הסכמי אוסלו ברחו מן העולם, נמנעו, יצאו, הם אפילו לא הצביעו נגד הסכמי אוסלו. אז ש"ס זה חבר'ה איפה שמרוחה כל החרדים, איפה שמרוחה חמה, שם הם יהיו. לכן הם מאוד נוחים לנתניהו, הם לא מתערבים לא בנושא ביטחון, לא בנושא חוץ, הם פשוט רוצים את הקצבאות שלהם וזהו, את התקציבים שלהם, ובזה גמרנו.
טוב.
אז לכן אנחנו פה נהיה מאוד מאוד ברורים.
רק נגיד שבניגוד לרעיון רגיל, ששם אני שואלת שאלות המשך, ככה מנסה להתווכח, אנחנו פחות עושים את זה, כי אנחנו רק מטווחים כאן מסרים. טוב, שואל פאדי, רצית לדבר על עניינים כלכליים, אתמול אנחנו שומעים בשורה די בעייתית שלילית לגבי מחירי הדיור. שואל פאדי, האם יש לך תוכנית להורדת מחירי הדיור?
תראו, מחיר הדירה מורכב משלושה חלקים. מחיר הקרקע, מיסוי והוצאות בנייה. ממשלה יכולה להתערב בשני המרכיבים. מחיר הקרקע, ואני לא חושב שמדינה חייבת להיות סוחר קרקעות, והיום, כשמדינה שולטת על 90% מקרקעות באמצעות רמי, רשות מקרקעי ישראל, אפשר שם, באמת יש שם מקום לגמישות גדולה. אותו דבר בנושא מיסוי. וגם פה צריך לקבוע סדר עדיפויות. כשדרי מכריז שהוא בונה כרגע דירה, שכונה 10,000 יחידות דיור במחיר מסובסד בקריית גת, זה מיועד רק לציבור החרדי. מה שצריך פה להפוך את היוצרות, ודווקא משוחררי צהל, חיילים משוחררים, אותם זוגות שעובדים, הם צריכים לקבל את כל ההנחות, וכל הסבסוד לדיור ולא להפך.
אוקיי, טוב. רפורמה ברשות למקרקעי ישראל, כמה מבטיחים לנו את זה? אולי הפעם זה יקרה.
גם במיסוי לדיור, וזה לא עניין של הבטחה, זה שינוי סדר עדיפויות.
כן.
כרגע מי שנהנים מדיור מסובסד זה אך ורק חרדים.
אוקיי, אנחנו תמיד חוזרים לנושאים האלה. טוב, שואל דניאל, שאלה מאוד מעניינת. שוב, הגולשים שלנו מפתיעים כאן. האם יש לך, מר ליברמן, מועמד לנשיאות?
אין לי כרגע מועמד לנשיאות, אנחנו עוד לא מכירים אפילו שמות של המועמדים.
מכירים אחד, אמיר פרץ.
אף אחד עוד לא הכריז באופן רשמי. קודם צריך לסיים מערכת הבחירות, ואחר כך נחליט.
אבל מי, איזה דמות במדינה שאתה רואה מול עיניך, יולי אדלשטיין נפסל ככה, פסל את עצמו?
יש הרבה אנשים טובים במדינה הזאת, ונראה מה תהיה רשימה של המועמדים, ונבחר.
טוב, שואל דני, אנחנו בשאלות כלכליות גם היום. תמיד הגולשים שלנו מפתיעים אותנו, אנחנו תמיד מצפים לשאלות של על חמאס, קורונה.
חשבתי שיהיו משהו על ספורט, על זה.
חכה.
על הגולם שהפקעתי לברק.
חכה, אולי שוקו ירצה לשאול. טוב, דני שואל, האם אתה בעד קיצור שבוע עבודה? יש לך אג'נדה בנושא?
תראי, הבעיה שלנו זה לא קיצור, אלא פריון העבודה, וצריך להעלות את הפריון, זה בעיית הבעיות. ואי אפשר להעלות פריון כל עוד אין לנו תשתיות. אני חושב ש מדינת ישראל בפיגור מתמשך. אנחנו, קצב הריבוי הטבעי שלנו מן הגבוהים בעולם המערבי, כ-2% בשנה. כלומר, אתה צריך גם תשתיות לסלול כבישים, מסילות רכבת באותו קצב. אנחנו פחות מ-1% גדלים בשנה ופערים נוצרים. ולכן מה שמעניין אותי, כמו שאמרתי, קודם כל הצמיחה ותעסוקה, כי יש לנו 700,000 מובטלים.
אז מה עושים? רגע, הזכרת משהו מעניין, ואנחנו כמעט לא מדברים עליו. זה באמת הפריון, שהוא מאוד נמוך יחסית במשק הישראלי.
תראי, למה הפריון?
יש איזשהו קסם?
תראי, אני אגיד לך מה הקסם. נניח, מחלק סחורה. במדינת ישראל ייקח לאותו מוביל לחלק סחורה בין 5 נקודות, 4 שעות. בנורווגיה זה ייקח שעתיים. למה? כי יש שם הרבה יותר כבישים סלולים. ויש שם רכבות, וכשאני מסתכל בכל פרמטר, את יודעת מה, עזבי, קחי אחיות. הממוצע ה-OCD זה פחות או יותר 9.3 אחיות כל 1,000 איש. אצלנו זה 5.2. כשאני הולך לנורווגיה או שוויץ, שם יש 17 אחיות ל-1,000 איש. אז ברור ששם אחות אחת, כמה יכולה לשרת חולים?
קיצור, שינוי סדרי עדיפויות כולל, זה מה שאתה אומר, זה הקסם. טוב, רצית שאלות על ספורט, אז הנה זה מגיע. ויקי שואלת, שאלה מאוד קשוחה, כאוהד ביתר, אוחנה או מלמיליאן במי תבחר?
שניהם מצוינים, שניהם נהדרים.
דווקא כאן אתה דיפלומט.
לא, אני חושב שאני מכיר היטב את שניהם, שניהם במהם ביתרים, מעבר לשחקנים הם ביתרים, ביתרים בנשמה, ביתרים מלידה.
אהבת לראות את ראש הממשלה מגיע?
אני לצערי לא ראיתי, ובטח אני לא אוהב לראות ביתר היום, ביתר של היום, זה בכלל טרגדיה אחת גדולה, לא יודע, לא הולך להם שום דבר.
אתה עדיין אוהד?
כמובן, אני גם אתמול בלילה עוד חזרתי, ניסיתי ככה לראות ברסלונה, סיומת, לפחות ראיתי גול של מסי, 4-1 לפחות שם.
טוב, תשמע, מביתר וצחוקים לשאלות קצת יותר הרות גורל, ושאלה שמגיעה לנו מירין, מה דעתך על הסכם הגרעין עם איראן?
תראי, ברור שיש שם הרבה חורים, וצריך לתקן את ההסכם הזה. גם ארצות הברית, גם אירופאים מבינים את זה. לצערי, אני לא רואה התקדמות. מה שאני רואה, שאיראנים מתקדמים בקצב מסחרר לקראת פצצה גרעינית. ואני מפנה את כולם לדוח אמן, החלק הגלוי, הפומבי, שפורסם לא מזמן, הדוח השנתי של אמן, מה שכתוב שם, שמעולם איראן לא הייתה כל כך קרובה לפצצה גרעינית כמו שהיא עכשיו.
אז, אבל למי אתה מפנה אצבע מאשימה? כי הרי ראש הממשלה, שאני מניחה שאתה מכוון אליו, עשה כל מה שהוא יכול כדי לסכל את הסכם הגרעין.
הוא עשה בעיקר יחסי ציבור.
הוא ביטל את הסכם הגרעין, בגללו ארצות הברית, בגללו טראמפ יצא
ממנו. אני לא נכנס לפרטים, אני אומר, הוא בעיקר עסק ביחסי ציבור גם בסוגיה הזאת. ואם מישהו עוד רוצה אסמכתאות, שיקרא רעיון אחרון של סגן ראש מוסד, הפורה, שנתן דומני לעיתון ידיעות אחרונות, היה שם באמת רעיון שמאוד מאוד ממליץ לכולם שמתעניינים בסוגיה איראנית, בסוגיות ביטחון, לקרוא את הרעיון הזה. אני שמעתי גם ראש אמץ, ראש אגף המבצעים, אלוף אהרון חליבו, שמדבר באותו הקשר דברים מאוד דרמטיים. חבל שאין קשב ציבורי, אבל אם את שואלת אותי בסופו של דבר, נתניהו נכשל כי כרגע איראנים משאירים את ה... כבר ל-60%.
אבל מה צריך לעשות? באמת, כאן, אני שואל אותך, מה צריך לעשות? האם לעודד את ביידן להגיע מחדש להסכם גרעין? זאת אומרת, מה הכלים שלו?
קודם כל, צריך להגיע להסכם חדש, ולהכניס לשם גם כל הנושא של המחקר, ובטח ובטח הם צריכים לחזור אחורה מבחינת ההשערה, בטח ל-60%, שזה מבהיל. בטח אסור להם להוריד קסקדות החדישות מדור חדש מתחת לאדמה, וגם להפסיק חתרנות אזורית.
טוב, התקנו קודם, אנחנו ככה מנושא לנושא, התקנו קודם על הסקר של כאן, שם הייתה על 8 מנדטים. אני אתקן אותך עכשיו, למרות שלדעתי אפילו ידעת את זה על הסקר של קשת, שם אתם על 7 מנדטים, ואתה שוב טוען, לא, זה יהיה יותר לכיוון 10? תכוון אותי?
כל מה שיש בסקרים, תוסיפי תמיד עוד לפחות 2 מנדטים.
אבל איזה מהם? לשבע או לשמונה?
אני חושב שבין 9 ל-10 זה באמת...
זאת אומרת, זאת התחושה שלך הפעם.
כן.
אוקיי, טוב, מעניין. אגב, זה בגלל הקורונה?
לא, אני חושב שבגלל שישראל ביתנו באמת מפלגה עקבית, עם שורשית, לא נולדנו לפני הבחירות, יש הרבה מפלגות אופנה מופיעות, מתעדות, תסתכלי, הייתה כולנו, היה כחול לבן, המפלגות עלות, יורדות, כל מיני מפלגות. אנחנו... 10 שנים בזירה, עם אותה אג'נדה, עם אותו קו עקבי,
אוקיי.
עם משנה סדורה.
טוב, אנחנו ממשיכים בשאלות שלכם. הגולשים שלנו בשלל הרשתות החברתיות, שואל איליה, האם ישראל צריכה לשנות את השיטה למשטר נשיאותי, בדומה כמובן לארצות הברית, או בקונסטלציה אחרת?
תראי, אנחנו חייבים לשנות את המשטר. יש פה יותר מהצעה אחת. אני מכיר כמה וכמה הצעות. ברור ש... בסיפור הזה שאנחנו נמצאים כבר סיבוב רביעי, זה בלתי אפשרי. עד היום לא הצלחנו לשנות את שיטת המשטר, בעיקר בגלל המפלגות החרדיות, שמבחינתם המשטר הנוכחי הכי נוח להם, הם תמיד איכשהו מסדרים שם לשון המוזניים.
אבל אם זה היה רק הם...
סליחה.
כן.
דבר שני, מה שעוד צריך לשנות, את המשטר כולו, למשל, אנחנו הגשנו הצעת חוק, שכמובן ליכוד, והחרדים הפילו, שכל מי שלא מגיע לקלפי ביום בחירות לא יקבל תשוב.
אבל איזו שיטה הכי טובה בעיניך? ושוב, אתה מאשים את המפלגות החרדיות, אבל הן נועדות בדרך כלל על 15 מנדטים, ואנחנו יודעים שלכל כנסת באשר היא אין אינטרס לשנות את השיטה, וככה אנחנו נקראים.
בטח שיש. הבעיה שהם תמיד לשון המאזניים, וצריך להפסיק את זה. ואז תראי, יש שיטה אזורית ויש שיטה נשיאותית, ויש שיטה משולבת, מציעים חצי מהכנסת נבחר ברשימות וחצי באזורים. לכל שיטה יש יתרונות וחסרונות. היו פה כמה וכמה מחקרים, חלק עשו בבינתחומי בהרצליה, חלק במכון לדמוקרטיה בירושלים. יש כמה שיטות, אין שיטה מושלמת. אבל באמת מה שחשוב שאנחנו מסיימים את הבחירות, שאנחנו נדע מי ניצח ומי הפסיד.
זה אנחנו אף פעם לא יודעים, לדעתי.
אנחנו מסיימים בחירות ואנחנו לא יודעים.
אתה חושש שבשנים, שנייה, באמת אנחנו, כי אנחנו חייבים להמשיך.
אני אתן לך רק דוגמה אחת.
אני חייבת לשאול, אתה חושש שבשנים הקרובות, יש איזשהו סיכוי שזה ישתנה?
יש סיכוי, ואני נותן לך דוגמה. הרי ככה שינו ובאמת הצליחו לייצב שלטון מקומי. בשלטון מקומי בוחרים בנפרד ראש העיר ומועצת העיר. ונגמרים בחירות, אתה יודע, מקסימום בסיבוב שני, מיד מי ניצח ומי הפסיד.
בקיצור, חזרה לשני פתקים, זה מה שאתה מציע.
יכול להיות זה, יכול להיות שנלך לשיטה משולבת, כמו שאמרתי, אזורית.
אתה לא פוסל, אבל חזרה לשני פתקים.
אני לא פוסל שום דבר, אני צריך לשקול היטב מה השיטה עדיפה לנו, ויש פה לא מעט מומחים, ואפשר על זה לנהל דיון נפרד.
טוב, יש לנו נושאים מאוד עמוקים, וכל נושא כזה הוא דיון בפני עצמו, הכלכלי, החוקתי וכו', אבל שואל עומר עכשיו, אם אתה בממשלה, האם הישיבות ימשיכו לקבל תקציבים?
אמרתי, קודם כל צריך לבטל, תראי, בתחום הדת ומדינה יש כמה שינויים דרמטיים שחייבים לעשות מיד. קודם כל, לבטל את המושג הזה, תורתם אמנותם. אין דבר כזה. מי שרוצה ללמוד תורה, זה דבר מבורך, מכובד, כמו שכתוב במקורות, בלי קיים אכן תורה. אז הם צריכים לעבוד. הם לא יכולים להיות רק סמוכים על התקציב המדינה, ואני לא רוצה לממן אותם, וגם את לא צריכה לממן אותם, ולכן צריך שם לקצץ דרמטית.
זה לקצץ רק בתקציבים? לכפות עליהם לסגור
ישיבות? לא לכפות. תראי, אנחנו מדינה היחידה בעולם שמממנת מערכת חינוך שאוסרת על הילדים ללמוד מתמטיקה, אנגלית ומחשב. אין את זה לא באיראן, לא בצפון קוריאה ולא בוונצואלה. על זה עסקני ש"ס ויהדות התורה נלחמים הכי קשה. למה? כשבחור צעיר בגיל 18 סיים לימודים, לא יודע מילה באנגלית, יום אחד לא למד מתמטיקה, הוא לא מסוגל להשתלב בשוק העבודה, ומה שנשאר לו זה להיכנס לכל לישיבה. אז לכן צריך לבטל כל הסיפור שאנחנו מממנים מערכת חינוך ללא לימודי ליבה, צריך לקצץ בתקציב הישיבות, וצריך לקצץ בקצבות ילדים, ולבטל את המושג תורתם המותם.
מה היו שני קווי היסוד הכי חשובים שלך, שאם לא הם, אתה לא תהיה בשום ממשלה?
תראי, אנחנו פרסמנו תנאי סף שלנו. זה מופיע באתר המפלגה, באתר שלי, בדפי פייסבוק שלי ומפלגה, ושם פירטנו מה מעניין אותם. זה הכנסת מינימום לכל הגמלאים שחיים אך ורק בהבטחת הכנסה, ועד לנישואים וגירושים אזרחיים.
אוקיי, טוב. אלה הדברים העיקריים, ועכשיו שואל ברוך, האם אתה עוד חולם להיות ראש ממשלה?
תראי, כל חייל חולם להיות רמטכ"ל. אצלי זה רק אופציה ולא אובססיה. זה אמר מישהו הרבה יותר חכם ממני, היה ראש ממשלה. אני בהחלט חושב שצריך קודם כל לדאוג שמדינה הזאת תישאר ציונית וליברלית. ואגב, מי שתמיד יצק את התפיסה הליברלית בתנועה הציונית, זה ז'בוטינסקי. מי שלא יודע, ליכוד, תנועת הליכוד, זה נקרא תנועה לאומית וליברלית. לא נשאר שם כלום, לא מלאומית ולא מליברלית.
אגב, מבין ארבעתכם, בין הצער, אתה, לפיד, מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה?
תקשיבי, כל אחד בטוח שהוא מתאים.
אני יודע, אותך, לכן אני שואלת אותך
אני
פה.
יודע שאין אף אחד בכנסת חוץ ממני עם הרקורד שלי, עם הוכחת יכולת, עם אותו ניסיון ממנכ״ל משרד ראש ממשלה ושר התשתיות ושר התחבורה ושר החוץ ושר הביטחון ויושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
טוב, שאלה מעניינת ששואלת דניאלה. האם אתה בעד להעלות את אחוז החסימה?
אני חושב שכרגע אחוז החסימה הוא בסדר, כמו שאגב, מי שהעלה את אחוז החסימה לארבעה מנדטים, זה היה אביגדור
ליברמן. ואז גרמת לצמיחת הרשימה המשותפת.
לא, אני חושב שעשינו נכון מאוד. גם הרשימה המשותפת, כולם מבינים היום מה שקודם לא היה מובן, מה הבעייתיות של הרשימה המשותפת, שהיא לא מייצגת ערבי ישראל, היא פועלת בניגוד לאינטרס של המגזר הערבי במדינת ישראל. הדוגמה הכי בולטת, הצבעה שלהם נגד הסכמי שלום עם מדינות המפרץ, כמו שפעם הם הצביעו נגד, הקודמים להם הצביעו נגד הסכם שלום עם מצרים, וזה ברור שהם מייצגים עניין פלסטיני, פן ערביסטי, רק לא ערבי ישראל.
אוקיי, טוב, יש לנו הרבה שאלות המשך על זה, אבל מה לעשות שזה לא אנחנו אמורים לשאול, אלא אתם. ויש שאלה של נטע, ששואלת, האם אתה מבין שבאמירות שלך פגעת, אדוני, גם בחיילים חרדים?
תראי, אני מדבר לא על המגזר החרדי, אני מדבר על אותם עסקנים חרדים. ואני אומר לך, אותם ראשי ש"ס ויהדות התורה. להפך, אני חושב שמגזר החרדי נמצא בין ערובה, פשוט נלקח בשבי, נפל בשבי אצל עסקנים חרדים, וצריך לשחרר אותם משם. זה הכל.
טוב, שואלת איריס, מה עם החלת לימודי ליבה לחרדים? די התייחסת לזה, צריך להגיד.
אני חושב שזאת חובה. זה פשוט חובה, אנחנו נדרוש את זה בצורה אולטימטיבית. חייבים להפסיק את הטירוף הזה, שאנחנו מממנים מערכת החינוך שאוסרת על הילד ללמוד מתמטיקה או אנגלית.
אתה חושב שבממשלה הבאה אתה תוכל לעשות את זה? בממשלה שתקום?
אחרת אין טעם שאני חבר בממשלה.
אין יותר אג'נדה מדינית?
תקשיבי, כרגע אין אג'נדה מדינית. אני גם הקשבתי לנאום המדיני של נשיא ארצות הברית ביידן. לא יודע אם הקשבת, אני הקשבתי בקשב רב. מזרח התיכון, נושא ישראלי-פלסטיני, לא הופיע אצלו באג'נדה שלו. הוא דיבר שם בעיקר רוסיה, סין, סין, רוסיה, אפגניסטן, פקיסטן. ולכן ברור לכולם שכרגע הנושא הפלסטיני ירד באמת לשוליים.
עד שהוא יעלה שוב, אתה יודע, ואז אתה תמצא את עצמך בממשלה עם מרץ, אני לא יודעת אם לשם חתרת. טוב, שואל אמר, אנחנו חייבים להמשיך הלאה, כי אני לא זוכרת מתי אנחנו ככה בשאלות מהגולשים. שואל אמר, האם תסכים לשבת בממשלה עם הרשימה המשותפת?
לא, בצורה ברורה לא.
לפיד קצת היה פחות מסויג ממך, אפילו להפך.
תקשיבי, הרשימה המשותפת, צריך להבין, זה רשימת תומכי טרור. ואני אתן גם דוגמה אחרונה. החליט בית הדין בינלאומי בהאג, ICC, להעמיד לדין חיילי צה"ל. תראו את כל הפוסטים שפרסמו, לא, אגב, לא בגלל שהם ערבים. תקחו עופר כסיף שיהודי לפי ההלכה. איזה פוסטים הוא פרסם? איך הוא תומך בחקירת חיילי צה"ל? איך כל הח"כים ברשימה המשותפת, איזה פוסטים הם פרסמו, איזה תמיכה ב-ICC? הם לא אומרים שצריך להעמיד לדין את מחבלים של חיזבאללה, של חמאס, לא, את חיילי צה"ל.
בקיצור, גם אם זה הגרוש ללירה, גם אם זה הימנעות, שום דבר?
אני חושב שרשימה משותפת עם כל ההתנהלות שלה, כשהם מחליטים שהם מחרימים כולם לוויה של שמעון פרס, אבל באותו שבוע איימן עודה עולה לקברו של ערפאת ברמאללה, זה כשכל אחד יסיק את המסקנות.
טוב, שואל בעניין אחר לגמרי, שואל יעקב, מה דעתך, מה עמדתך בנוגע ללגליזציה של סמים קלים?
תראי, אני לא רוצה להפוך את הסוגיה הזאת לסוגיה פוליטית. בשביל זה יש משרד הבריאות ומשרד הבט"פ ומומחים.
אבל מי שבסוף מחליט האם קנאביס יהיה חוקי כאן או לא, זה אלא מחוקקים.
כמו שאני רוצה שבמשרד הבריאות יהיה שר מקצועי, ומועמד שלנו פרופסור ליאוניד אידלמן. אמרתי, גם בנושא הזה אני לא מומחה אוניברסלי, אני לא מאמין במומחים אוניברסליים. אני רוצה לראות חוות דת מבוססת, מסודרת, שכל הגורמים הנוגעים לעניין, משרד הרווחה ומשרד הבריאות ומשרד הבט"פ, ייתנו את דעתם, ורק אחר כך אפשר לגבש דעה.
טוב, יש לנו שאלה של עכשיו, פחות שאלה, יותר אמירה של אילנה, שאומרת, אתה עזרת למשה ליאון להיבחר.
נכון.
והוא מכר את ירושלים לחרדים.
קודם כל, משה ליאון, ראש העיר מצוין. כל אחד שנוסע בירושלים, מבין איזה מהפכה דרמטית עשה משה ליאון בירושלים.
וכל אחד שהכיר כמה, כמה ירושלמים חילונים שעוד היו שם, סטודנטים חילונים שנשארו עשור, אחר כך יודע שהם כבר עוברים.
תקשיבי, מעולם גם חילונים לא היו כל כך מרוצים בירושלים כמו היום. אני מציע לכולם לראות סקר שביעות רצון מתפקודו של ראש העיר נוכחי. מי שהתנגד לבחירתו, זה היה ראש ממשלה נתניהו. גם כשמשה ליאון בסיבוב שני מתמודד מול עופר ברקוביץ', נתניהו מסרב לתמוך בו. אבל עכשיו, כשנפתחו בתי קפה, דבר ראשון, הוא רץ למשה ליאון לצאת איתו לשבת בבית קפה ולהצטלם. אז זה גם, אני עומד, אני חושב שראש, ראש העיר ליאון, הוא מנג'ר, הוא מנהל בחסד עליון, מה שצריך לירושלים, שהייתה מוזנחת, מלוכלכת, זה מנהל טוב, ואני מציע שתסתכלו מה שביעות רצון גם אצל אוכלוסייה החילונית.
טוב, אבל צריך להגיד, לא ביושר, לא נשארה יותר מדי אוכלוסייה החילונית, בטח לא צעירים, סטודנטים עוזבים את ירושלים.
כרגע, מה שיש בירושלים זה גם תנופה בנושא העסקים, באים עסקים חדשים, נבנים מפעלים, ואין ספק שהאינטרס הלאומי לשמור על האוכלוסייה החילונית בירושלים.
טוב, שואל ויקטור, שאלה שאולי, אתה יודע, השאלה הכי חשובה, איך אתה מגדיר את עצמך, שואל ויקטור, האם אתה ימין, שמאל, מרכז?
תראי, אני נולדתי בבית ביתרי, בתנועה הרוויזיוניסטית, אני מה שקרוי, מה שהיה גם ז'בוטינסקי, ימין חילוני. יש דבר כזה, חלק גדול מהימין מגדיר את עצמם גם חילוניים. כשעושים כל סקר, שואלים תמיד, תגדיר את עצמך פוליטית, תגדיר את עצמך מבחינה דתית. אז מה שמתברר, יש דבר כזה.
אבל אביגדור ליברמן של 2021 הוא יותר חילוני מאשר ימני.
תקשיבי, מכיוון שפה הייתה באמת ריאקציה, הידרדרות בנושא דת ומדינה, כרגע חייבים לטפל, ופה אולי נקודה באמת חשוב להבין. מדינה חזקה זה קודם כל חזון משותף, ערכים משותפים. החזון שלי זה מדינה ציונית וליברלית. חזון שלהם זה מדינת הלכה. עד לא מזמן הערך המקודש בחברה הישראלית זה השירות צבאי. אצל חרדים בשנה האחרונה ראינו עשרות הפגנות בכניסה לירושלים, כשהם חוסמים והם צועקים, אנחנו מעדיפים לשבת בכלא ולא לשרת אצל הציונים, בצהל.
כן.
ולכן, כשהם מסרבים לשרת בצבא הציוני, כמו שהם אומרים, אז זה כרגע כנראה הזדמנות אחרונה לטפל בדברים האלה.
אוקיי, דברים מעניינים. טוב, יש לנו גם שאלות של פשוט גולשים שרוצים להכיר אותך קצת יותר. שואל סטיב, אם לא היית פוליטיקאי, מה היית?
כותב תסריטים, כמובן, החלום שלי זה לכתוב מחזה.
האימור שלי היה טניסאי, לא יודעת.
לא, טניסאי גם אולי, אבל כאופציה שנייה אני... תמיד מגיל צעיר כתבתי, כתבתי מחזות, כתבתי סיפורים.
כתבת מחזות? זה היה ידוע שאתה ככה מגלה את זה?
גם כתבתי תסריט, יש מפיק אחד ידוע שהציע לי לעבור ולעבוד כתסריטאי.
תספר על מה התסריט, תשתף אותנו קצת בפרטים.
זה לגמרי עלילה.
לא, אבל פוליטית כזה?
לא, לא, לא.
לא פולישוק, לא משהו?
לא, 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 שום דבר.
בית הקלפים?
לא, לא, ממש לא.
אז באיזה תחום?
לגמרי סרט עלילתי, אבל כנראה
כשאפרש... מתחום המתח?
כן, כן, כן.
טוב, מעניין.
נפרוש לפנסיה, נהפוך לקריירה השנייה של תסריטאי.
טוב, אנחנו ככה בין הרציני ללא רציני, שואלת דקלה, מה דעתך על מודל החל"ת? שאלה שהרבה מהגולשים שואלים אותנו, מבקשים שנשאל את כל הפוליטיקאים אותה.
תראי, אני דיברתי מההתחלה, מפרוץ המשבר, צריך חל"ת גמיש. כלומר, עדיף מאשר בן אדם יישב בבית ויקבל כסף, גם אם מעסיק יכול להעסיק אותו... בן אדם רק 20%, 30% משרה, עדיף שהוא יקבל 100% במדינה, תתמוך במעסיק שיוכל לשמור על העובד. Mm-hmm. וזה מה שהיה צריך לעשות. אין אפשרות עד אין קץ להמשיך עם החלטים.
טוב, שתדע שהגולשים שלנו מגניבים, תראה, הם שואלים גם שאלות כיפיות ושואלת, קרן, נכון, אם אני לא טועה? כן, קרן, מה שיר אהוב עליך?
יש כמה שירים אהובים, כמובן. הסיפור השיירה של אריק איינשטיין, והעירה שלי של אריק סיני, ויש עוד כמה שירים, יש הרבה שירים.
שיר השיירה והעירה שלי, תבחר איזה מהם כדי שנדע מה להשמיע לך בסוף השידור, זה המסורת שלנו.
יש כמה, אז תבחרי שיירה.
אתה כבר היית בהופעה?
אני לא הספקתי עוד להגיע להופעה, נגיע אחרי הבחירות.
טוב, אז אריק סיני לא. טוב, יש לנו גם שאלות רציניות, צריך להגיד, וזאת השאלה גם הבאה שלנו, שנוגעת לאחד הנושאים היותר קריטיים בתקופה האחרונה, ושואלים אותנו, בעצם שואלים אותך, ויקי שואלת, איך פותרים את בעיית האלימות נגד נשים?
תראי, זה לא במקרה שבכנסת ה-23 בחרנו בוועדה לקידום מעמד האישה. אני חושב שעודד פורר, כיושב ראש ועדה לקידום מעמד האישה.
עודד פורר.
עשה עבודה מצוינת והעברנו את החוק. הבעיה הקרובה שפה נמשכה עם האפוטרופוס, אותו בן זוג שמנסה ניסה לרצוח את בת זוגתו.
תשמע, מה צריך לקרות פה כל פעם מקרה חריג כדי לשנות דברים? רק המקרה של שירי איסקוב שינה את זה.
לא רק שירי איסקוב, הגשנו הצעת חוק הרבה לפני שירי איסקוב.
אבל מתי תשומת הלב הציבורית והמחוקקית עברה לזה?
לצערי זה הגיע רק אז, ואני חושב שגם מנענו מדבר מטורף, רצו להגיע עם בן זוגה לעסקת טיעון, לא נתנו את זה, כינסנו ועדה, עשינו מאומה, ואני שמח שיש משפט ואין עסקת טיעון.
אוקיי, טוב, דברים חשובים. שואל עכשיו צחי, האם לדעתך נפתלי בנט יכול להיות ראש ממשלה?
אם הוא יביא מרב המנדטים מאותם ארבעת המפלגות, אין לי שום בעיה. אני אומר, יש שם ארבע ראשי מפלגות, מי שיצליח להביא.
בנתונים האלה של 11-12 מנדטים, אי אפשר להיות ראש ממשלה?
אמרתי, מי שהביא מרב המנדטים, הוא יהיה מועמד.
לא, אבל זאת השאלה, האם באופן כללי, אתה יודע, אני כל הזמן משווה את זה לאיזושהי סדרת טלוויזיה בנורווגיה, ששם, או דנמרק, ששם מועמדת עם, כן, מועמדת עם ממש מספר מנדטים קטן, הצליחה להרכיב ממשלה כיחדה בין כולם ובלית ברירה וכולי. בישראל זה יכול לקרות?
תראי, אני חושב שבמדינת ישראל רצוי שמועמד שמרכיב ממשלה יהיה סביב 20 מנדטים, שיהיה לו איזשהו גרעין בסיסי שהוא יכול להיות סמוך עליו. רצוי מאוד. אני מקווה שאחד מהמפלגות יגיע לשם.
אוקיי, טוב, אז 20 מנדטים? זה פחות או יותר כרגע רק יאיר לפיד.
כרגע, אני לא יודע אם באמת הסקרים משקפים את המציאות.
אומר גדעון סער, רק אני יכול להרכיב ממשלה.
בסדר, אמרתי, אני מציע לכולם קצת לקפל את האגו. ולדבר קודם על מדינה, אחר כך מי יהיה ראש ממשלה.
אוקיי, טוב, תשמע, יש שיר ברקע, ככה אמרו לי, בחרו בשבילך. ונמשכת שיירה, טוב, אנחנו נתחיל לשחרר את השיירה שלך, לאן אתה נוסע מפה?
למדבר יהודה.
למדבר יהודה, טוב, מה קורה במדבר יהודה?
שם אני גר.
לנוגדים פשוט. כן. אוקיי, חשבתי שאתה רוצה להקים איזשהו מאהל עם גמלים, כמו שיר השיירה. טוב, נהנית?
מאוד.
אתנחת קצת, לא?
לגמרי.
טוב, ממחר אתה חוזר לרעיונות רגילים, שם זה לא יהיה ככה, כיפי משוחרר.
תודה רבה.
אביגדור ליברמן, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עדיין שומעים אותנו, אגב, אם אתה רוצה ככה לשיר, לזמזם, לרקוד.
יאללה.
הכל לגיטים.
נשאיר את זה לך.
רחוקים כבר היום.